ערב טוב. אחד מהדברים שמה מאוד מעניינים במה שנקרא פרטי אלישע זה התופעה של הילדים והנערים. כשלפני השיעור הכנתי את הדברים, חיפשתי אם כתבו על זה. יש היום פה במכללת הרצוג הרבה אנשים שהם מתעסקים בפשט וכולי, אני לא מצאתי, אבל זה לא אומר כלום, כי לא עשיתי כזה חיפוש מדוקדק, אבל אני חושב שזו תופעה מעניינת. הרבה נבואות או סיפורים על הנביא שילדים מופיעים שם. עכשיו, המטרה שלי בזמן שלנו עכשיו זה לנסות לראות האם יש איזשהו קו שמחבר בין הסיפורים, או שילדים זה חלק ממעגל החיים, זה נורמלי, סטטיסטי, הגיוני שכשנביא שמעורב בחיי העם, יהיה תופעה שגם הילדים ייכנסו איפשהו בתוך הציפורים. עכשיו, האופציה השנייה היא קצת בעייתית, כי זה די חריג. אני רק שמתי לכם פה בדף, אמרו לי שאני צריך להיות עד פרק, לדבר עד פרק ו', ושבאתי פה רק את חלק מהדוגמאות, יש גם אחרי פרק ו' דוגמאות של ילדים. נעשה סקירה קצרה. הילד השני שמדברים עליו בפרקי אלישע זה בעצם הבן הבכור של של מלך אדום, נכון? שנמצא בשבי של מלך מואב, שרוצחים אותו, נכון? הילדים הקודמים, שלא בטוח שהם היו ילדים, כן? זה מחלוקת לגבי הנערים והדוב שצועקים על אלישע שהוא קרח, זה בפרק ב', פרק ג' זה מה שדיברנו עם מלך מואב. בפרק ב' יש אישה אחת מבני הנביאים שצועקת אל אלישע, כן, הנס של השמן, שרוצים למכור את הילדים לעבדים. אחרי זה יש את הבן של האישה השונמית. אחרי זה יש את הנערה בשבי נעמן. ואז אחרי זה יש את הסיפור של מלך ישראל שעובר על החומה ורואה את האישה שצועקת אליו, שמדברת על עסקת הבשר, כמו נגיד ככה, במרכאות של הילדים. אז זו תופעה לא כל כך, אני לא חושבת, במסך יש פה שלושה פרקים, שילדים חוזרים, זה משהו שמצביע, זה משהו שאומר דרשני. עדיין אפשר לבוא ולהגיד, בסדר, זו סיטואציה אנושית. אז לכן יש ילדים בה, כי נביא הוא עובד בתוך סיטואציות אנושיות, ויש סיכוי שאופים בו ילדים. אז אני אמרתי את ההסתייגות שלי לכל הדברים, עכשיו אני אגיד מה שאני חושב שכן יש קשר, ונראה אם זה חזק או לא חזק, אני מציע לכם הצעה. אז הילד הראשון שמדברים עליו זה בעצם ילד שמוקרב למולך, נכון? סוג של מולך. לא הולך במלחמה, מעלים ילד לעולה. הילד השני שמדברים עליו, אז זה ילד אחר. זה בעצם שני ילדים, שאותה אישה מבני הנביאים, אומרת לאלישה, הבעל מת, אין כסף בבית, המציקים לוחצים, אם לא יגיע משהו, אם לא יגיע איזשהו משאב פתאומי, הילדים יהיו עבדים. קצת אפילו מה שאפשר להגיד איזה שהוא משהו ככה ניגודיות, קשר של איזה ניגודיות מיחסי הורים ילדים של מולך. פתאום אנחנו רואים איזה שהוא אמא יהודיה מרחמת על הבנים שלה, מנסה למנוע את מכירתם לעבדות. הילד הבא הוא בעצם ילד ילד במתנה. האישה השונמית זוכה לילד במתנה מאלישע, וכן, הוא אומר לה, ויאמר למועד הזה כעת חיה, כן, את חובקת בן, ותאמר אל אדוני, איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. כתר האישה, ותלת בן המועד הזה כעת חיה, כאשר דיבר אליה אלישע. אז ראיתי שבדפים ככה שהיו ללימודי הבקיאות, אז דיברו פה על הדימויים ועל הקרבה שבין הפסוקים האלה לפסוקים בפרשת, סביב הולדת יצחק ופרשת העקדה. הדמיון הזה שיש פה, כן, כעת חיה ולשרה בן, כעת חיה ולאישה השונמית בן, יש פה איזשהו ילד, עוד פעם, משהו, מרגישים פה איזשהו רחמים, כן? השתמשתי בביטוי אמא יהודיה, או ביידיש אומרים, היידיש אמאמה, יש איזשהו כמיהה מאוד אנושית, מאוד טבעית, רחמנות, רצון לאיזשהו המשכיות, ואותה אישה שלא ציפתה לכזאת מתנה גדולה, היא רק מבקשת מאלישע, אל תחזה בשפחתך, תעשה טובה, שהילד הזה יחיה, שהילד הזה יהיה תקווה בו, יהיה טוב, זה יצליח. בפועל זה לא כזה פשוט, שהרי מה קורה? הילד בעת קציר חיטי עם החום קורה לו משהו, כן? ואז יש את המקרה המיוחד, בעצם את ההחייאה של אלישע, כן? החייאה כפשוטו לכאורה, כן? הוא ממש מצמיד פה אל פה. אני לא יודע אם הוא עשה את זה לפי הסכמה של מד"א, אבל יש פה איזושהי פעולה של החייאה. אבל על כל פנים, אם אנחנו מדברים פה על האימא, אנחנו רואים פה רחמנות, כן? התחלנו באכזריות, עברנו לרחמנות מסוג אחד, רחמנות מסוג שני, ואז יש עוד משהו מעניין, יש את הנערה. את הנערה בסיפור המצורעים ונאמן, שבעצם מה הנערה הזאת? יש פה נערה קטנה, זה בטוח שהיא ילדה, פה כבר אי אפשר לעשות את המשחק עם אלישע והנערים שצעקו לו קרח, שאולי נערים זה לא באמת נערים ממש, כי פה כתוב פה נערה קטנה, אז היא ילדה צעירה שהיא נפלה שבי. אגב, זה מזכיר בעצם את אותם ילדי בני הנביא, כן, שהוזכרו קודם, סיטואציה כזאת של ילדים עם מציאות לא פשוטה, שלא חיים אצל ההורים שלהם, כן? זה לא משהו שאנחנו מכירים אולי במציאות שלנו כל כך, שילדים קצת יותר מוגנים, אבל בוא נגיד כך, אולי במציאות המערבית שלנו פה בארץ לא, אבל אם נרחיק לאפריקה, יש דיווחים עדיין של, בייחוד באזורים של מכרות יהלומים, של סחר בילדים לעבדות לקריאת יהלומים, אז זה קיים גם היום, אבל אז היה רווח פה בארץ ישראל. אז מציאות כזאת של נערה קטנה שנופלת לשבי, והיא יוצרת איזשהו קשר מאוד מעניין עם האדונית שלה, שהיא מסוגלת להגיד לה, תשמעי, הבעל שלך הוא מצורע, יש פתרון, אפשר ללכת לנביא של ישראל. זה דבר מאוד מעניין, כי לא יודע, אולי ככה זה נראה, בעולם עתיק, בייחוד אם את משרתת קטנה, את לא אמורה לפתוח את הפה. כלומר, את רכוש הארמון, מה את פותחת את הפה ומתחילה להציע עצות? זה מראה שהיה קשר, היה איזה קשר מעניין בין האדונית לבין השפחתה, לבין אותה נערה קטנה. והיא נותנת איזשהו פתרון לנעמן. אז פה, לגבי הילדה הזאת, אני לא יודע כל כך להסביר את המשמעות של הקשר שלה, אבל אנחנו נקפוץ לאמא הבאה, לילדים הבאים, ואחרי זה אולי אני אציע גם משהו, מה הקשר פה. אז מה דיברנו? יש פה ציר, כן? אמרנו, זה התחיל מאכזריות, מאיזשהו מולך, עברנו לרחמנות של האישה של בני הנביאים, אחרי זה של השונמית שכמיהה לאיזשהו פרי בטן, היא מבקשת, אל תחזה בשפחתך, היא מבקשת שהוא יחיה את הבן שלה, יחיה את הבן שלה, ועכשיו יש את הנערה שלא כל כך, מה בדיוק, זה קצת עלום, איפה זה נמצא על הציר, ואז יש את הסיפור האחרון, שבו אנחנו רואים ממש היפור. חוזרים למשהו מאוד מאוד אכזרי. כן? והיא מלך ישראל עובר על החומה. ואישה צעקה אליו לאמור, כן? הושיע אדוני המלך. ויאמר אל יושיעך, אדוני מאין הושיעך, מן הגורן ומן היקב. ויאמר לה המלך, מה לך? ותאמר לאישה הזאת, אמר לך, תני את בנך ונוכלנו היום, ואת בני נאכל מחר, ונבשל את בני ונאכלהו, ואמר אליה ביום האחר תני את בנך ונאכלו, ותחווה את בנה. אז מה הסיטואציה? יש רעב מאוד קשה בארץ, אין מזון, אין, המלך אומר, מאיפה אני יושיע אתך? מן הגורן ומן היקב, מאיפה אני אביא לך אוכל? אני אומרת לו, זה לא כמין של האוכל פה. אני עשיתי ביזנס על הבשר שלי. איזה בשר שלי? על השאר בשר שלי, כן? על הילד שלי. עכשיו, יש פה, ככה, המדרש מקשר בעצם את הסיפור הזה לדברים שמופיעים באיכה, שיומיה מתנבא עליהם, ולכללה שמופיעה בפרשת בחוקותיי, שמדברת על זה שבעצם השיא, אחד מהשיאים של ה של הקו של הקדוש ברוך הוא, אומרת התורה, זה בעצם שאבות יוכלו בנים ונשים תוכלנה את פרי בטנם. כלומר, אחד מהזוועות האנושיות הכי גדולות בסדרת הכללות המקראיות ביחסי עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מגיע לציר הזה שבסוף נשים אוכלים את פרי בטנם, שזה בלתי אנושי ובלתי נתפס. עכשיו, פה לגבי הסיפור בסיטואציה הזאת, שמה שבפרק הזה, יש בעצם מחלוקת בין הפרשנים, האם באמת הילדים היו חיים או מתים? האם בסופו של דבר מדובר בגבייה? ואז זה קצת מקהה את הסיפור, כי מה קורה פה? יש פה אולי שאלה, בוא נגיד ככה, הומנית, מוסרית, שתראה לנו אכילת בשר אדם, אבל אם הם מתים הילדים, בוא נגיד ככה, מבחינת המערכת האנושית של רחמי אב על בנו ואם על ביתה, אפשר להבין את זה. כלומר, יש פה, אין בשר, אין מה לאכול, הילד מת כבר, נשמתו בשמיים, אז כמה שזה בלתי נתפס לאכול את הבשר של הילד שלי, אבל צריך ממשהו להתקיים. אבל אם הולכים על הדרך הקשה יותר, שהרבה מפרשים מסבירים ככה, וככה עולה גם רוח המדרש בפסיקתא, שהיה מדובר פה בבן חי. כן, הפסיק המתה מציע את שתי הרצאות, אבל היא הולכת על זה שהיה מדובר פה בבן חי. ובאים אל המלך, ואותה אישה מבקשת, תציל אותי מהעסקה המפוקפקת שנתתי, שמכרתי את הילד החי שלי עבור בשר, עבור משהו לאכול, זה בלתי נתפס. הרי אם האימהות הקודמות, וזה פה הניגודיות פה בכל הסיפור, היו אמהות שמייחלות לפרי בטן, עושות הכל כדי אולי להציל את הילדים מהעבדות, השולמית מבקשת שהבן שלה ינצל מאותו מכת שמש, פה פתאום רואים הורים שסוחרים בבשר של הילדים שלהם. ואם אנחנו התחלנו את התיאור הציר שפה מופיע בסיפורי הילדים, שאחד מהסיפורים, הסיפור הראשון בעצם של ילדים, זה הסיפור של אישה שלא הבאתי את זה פה בדף, אבל הוא גם סיפור לא פשוט. צעקו עליך קרח קרח, אתה בן אדם בוגר, אז צעקו עליך קרח קרח, מה קרה? אז אתה כבר מוציא את האמוציות שלך ועורק את הילדים, משהו קשה, משהו נוקשה, כן? אחרי זה הסיפור של עבודת המלך, ואז יש פתאום שני סיפורים שהם קצת יותר רכים עם רחמנות, ופתאום עוד סיפור מאוד קשה עם הרבה אכזריות. המעגל הזה הוא מוזר. אני חושב, ופה אני רוצה להציע איזושהי הצעה, אז קודם כל זה הקשר שאני רואה פה בעל הציר. כלומר, סיפורי הילדים נותנים לנו מבט מאוד מאוד מעניין על על המוסר, או על היחסים האנושיים שהיו בתקופות האלה שאלישה מנבא. כאשר צריך לקחת חלק מהרגע פה, אלישה הוא סוג, זה לא בדיוק הנושא של השיעור, אבל אני אגיד את זה בהערה, הוא לא נביא קלאסי. במובן הזה שהוא לא בא לחנך בדיוק טעם, הוא לא כמו אליהו, הוא לא בא ובא ואומר כאילו דברים בוטים, אומר את דעתו, מנסה להכווין ולחנך, יש בו משהו שקצת מזכיר במציאות של ימינו בבא. הוא בבא, הוא בא למקום, עושה ניסים. כן? עושה ניסים, מציל, מושיע, דמות מאוד, מאוד, ככה שברק, בדקה ה-90 הוא מופיע ומוציל, כן? אצל אישה השונמית. הילד מת, פתאום הגיע אישה, הכל נפטר. כן? אצל שאישה בני הנביאים, הולכים למכור את הילדים לעבדות, פתאום הוא הגיע, הגיע נס, פתר את הכל. אז זה דבר אחד, אלישע הוא בעל ניסים, אבל המציאות שהוא חי במציאות מאוד קשה. יש רעב קשה בארץ, מציאות אנושית בלתי נסבלת בחלק מהתקופות, יש מלחמות, והוא בעל ניסים שבעצם מה הוא עושה כבעל נס? הוא מנחיך את המציאות האלוקית בתוך הכאוס, בתוך המציאות הקשה. עכשיו, ממה מורכבת המציאות הקשה? אני חושב שעל ציר הסיפורי הילדים רואים את זה. רואים את זה בצורה מאוד ברורה. זה רעב, זה שבי, וזאת הנערה בשבי נעמן, וזה עד כדי ילדי, אמהות שסוחרות בבשר של הילדים שלהם. עכשיו, בתוך כל הכאוס האנושי הזה, שזה פשוט בלתי אי אפשר לחיות ככה, זה ממש דבר זוועתי. יש אנשים שזועקים בעצם לאלוהים. ואיפה בעצם נראית יד השם? איפה בעצם הנוכחות האלוהית מגיעה? על ידי המעשיו של אלישע, של בעל הנס. כן? אלישע מגיע ואז הוא מודע, הנה, יש קדוש ברוך הוא. הוא בעצם את כל, את כל הבלגן הזה הוא פותר ומרקח ומציל במקרים הטובים את הילדים מכל רע. והוא בעצם בא ואומר, יש אלוהים, למרות שהכל לא ברור, למרות שהכל כאוטי, למרות שיש כל כך הרבה בלגן. אז זה, זה דבר אחד. זה לדעתי הציר ש... דיברתי על סיפורי הילדים, זה לדעתי הציר שנמצא פה. סיפורי הילדים בעצם נותנים לנו מאוד תמונת רקע על התפקוד של יחסי האדם ואלוהיו. כלומר, הילדים הם כן, הם בעצם הדבר הכי אנושי, הכי טבעי, הכי המשכיות של האדם, הכי הדברים שאנחנו כל כך נוצרים אותם כבבת עינינו. וכשזה מגיע לילדים, הקושי זה אבסורדי, זה הדבר שהכי הכי 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 קשה. והנביא שבא בעצם ומופיע, הוא זה שפותר ומראה שלמרות כל הבלגן, יש איזה קדוש ברוך הוא, יש איזה שהוא מישהו מסוים מסדר. אבל אני חושב שאפשר ללמוד פה עוד משהו מאוד מאוד מעניין. דיברנו פה על יחסי הורים ילדים. אני גולש פה למשהו, מה זה לא קשור, אבל אני חושב שהוא יכול לפתוח משהו מאוד מעניין. אני אקריא לכם. אמנה שמדינת ישראל חתומה עליה החל משנת 91, זה אמנת האום לזכויות הילד, היא עצמה חוקקה בשנת 89, אבל פה בארץ זה לקח כמה זמן עד שהיא התקבלה, והיא בעצם מדברת על זכויות הילד, וככה מגדירים את זכויות הילד. המדינות החברות מכירות בזכות של הילד להיות מוגן מפני ניצול כלכלי ומפני ביצוע עבודה עלולה להיות הרת תקנות, או לפגוע בחינוך הילד, או להזיק לבריאותו, או להתפתחותו הגופנית, הנפשית, הרוחנית, המוסרית או החברתית. המדינות החברות התנגדו צעדים חקיקתיים, מנהלתיים, חברתיים וחינוכיים להבטחת הגשמתו של סעיף זה, למטרה הזו, ומתוך התייחסות להוראות מסמכים בינלאומיים אחרים וכו' וכו' וכו'. ואז, אחרי כל התיאוריה הגדולה, יש פה דברים קונקרטיים, מה צריך לעשות. ידברו המדינות החברות במיוחד לקבוע גיל מינימלי או גילאים מינימליים להעסקה בעבודה. בהמשך פה, לקבוע תקנות מתאימות בענייני שעות ותנאי העסקה, לקבוע עונשים מתאימים או סנקציות אחרות כדי להבטיח אכיפה יעילה של סעיף זה. זה מעניין, כלומר... לא משנה, כאילו דיברנו על סיטואציות אנושיות של קושי מול ילדים, אז איפה האומות המאוחדות שמות את המרכז? בעבדות של ילדים. ולא משנה שזה נכתב בשנות בסוף המאה ה-20, כנראה המציאות האנושית שבה ילדים סוחרים בהם והם נהיים רכוש, היא בעיה... כאילו, היסטורית, כלומר, היא תמיד קיימת, היא לא דבר פשוט. והאומות המאוחדות ניסו באמנת הילד להגן על זה. עכשיו, כשאתה קורא את הנביא, או אפילו כשאתה קורא את הפסוקים בתורה, זה לא פשוט הדברים האלה. כי... נכון, האמא פה ניסתה להציל את הילדים שלה ממכירה לעבדות, אבל אם היא לא הייתה מצליחה, הנביא לא היה מגיע בדקה ה-90, הילדים האלה היו עבדים. כן? ואם מחפשים לבדוק מה המעמד של הילד במקרא, רואים שזה הרבה פעמים הילד הוא רכוש ההורים. כן? זה בצורה מאוד גסה והכללה. כמובן יש פה עוד הרבה הגבלות וצריך וסייגים וכו', אבל בגדול הילד הוא רכוש ההורים. וככזה הוא יכול להיות שכיר. כי כזה יכול להיות עבדות לילדים. עכשיו, לנו זה מתפס מאוד בעולם שלנו כמה? ילד הוא עבד? ילד צריך להיות בבית ספר, ילד צריך להתפתח, צריך צריך לדאוג לילד. אבל יש פה משהו שהוא קצת תמונה מורכבת, כי בסופו של דבר, נכון שילד צריך להתפתח וילד וזה, אבל מה כן? מה ילד צריך להתפתח, אבל איפה, איזה אבל אני מדבר? מה? לא שמעתי?
אין כסף.
אבל אין כסף, והוא נמצא גם, בסופו של דבר, בשליטה של ההורים. כלומר, מי דואג להתפתחות שלו? זה ההורים. עכשיו, אם ההורה צריך כסף, אז הילד יעבוד במשק. עכשיו, אני, זה לכם, לנו זה נשמע ממש רחוק, אבל אני מקווה, כן? אבל אם אפילו תלכו לסבים והסבתות שלכם, שזה לא, סבים וסבתות, כן, גם בעצם סבים וסבתות שלכם, אפשר למצוא את זה, תלוי בני כמה הם, אבל הרבה יכולים להגיד לכם, אני מכיר כאילו אנשים בני 70 ומשהו, לא בני 80, שמספרים, אנחנו, אין לנו השכלה, כי לא היה כסף בבית, נקודה. בכיתה, בית ספר עממי, כלומר כיתה אחת, הלכנו ללמד מקצוע כדי להכניס כסף לבית. ילד הוא חלק מהמשק, צריך כאילו, צריך לחיות, צריך משהו לאכול. אז אבא ואמא אמרו לנו מאיזשהו מקום, עד כאן אנחנו יכולים לעזור לכם, מכאן, יאללה, לכו לעבוד, צריך כסף, צריך לאכול, אחרת לא יהיה בבית כלום. עכשיו, זאת לא מציאות חס ושלום של עבדות, חלילה, אסור להגיד, זה ממש לא עבדות, זה מציאות פשוט קשה יותר, אנחנו חיים במדינה יותר של רווחה, אז הורים יכולים לאפשר לילדים שלהם גם לעשות, אני יודע מה, דוקטורטים ועדיין לממן אותם. כן? יש אנשים שהיום סמוכים על שולחן הוריהם גם בגיל 30, אם הם החליטו, אני לא יודע מה, ללמוד איזשהו מקצוע ארוך, והם לא, הם לא, הם לא, אין להם מקורות מימון. אז אנחנו היום נמצאים בחברה מאוד מאוד טובה, שעוד אפשר לשמוך על ההורים גם בגילאים מאוד מאוחרים. אבל בחברה שאין אמצעים, אז האפשרות הזאת שהילד הוא יהיה פונקציה כדי לעזור לתא המשפחתי, לתא הכלכלי, זה דבר מאוד 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 מובן, ומאוד מאוד בקלות אפשר להבין איך ילדים נמכרים לעבדים בצורה הקיצונית של התפיסה הזאת, כי מה לעשות, זאת המציאות. עכשיו, הילד, וזה הקושי פה, שבתפיסה הזאת לילד אין מה להגיד. וכאן יש איזושהי בעיה מוסרית, למה? כי בן אדם מבוגר, יש לו יכולת להתנגד, הוא שולט בעצם בסיטואציה. כלומר, או בוא נגיד ככה, לפעמים המציאות קשה ואנחנו לא יכולים לשלוט לבעיה, אבל בגדול, יש לך איזושהי בחירה, יש לך איזושהי עמידה כלפי המציאות. אבל אם אתה ילד קטן, אין לך מה להגיד, אני לא רוצה להיות עבד. כאילו, אבא שלך מכר אותך לעבד, אז אתה עבד. נגמר. כאילו, אין החירות משללת ממך. כלומר, זה לא שהתפיסה הזאת שכאילו הילדים צריכים להיות בתוך המשק של הבית והם צריכים לעזור, שזו תפיסה מאוד הגיונית ומאוד רציונלית כשזה מצב קשה, לפעמים היא גם מאוד מסוכנת. כי הילדים הם לא ברי אחי, אין להם מה להגיד, אין להם בעצם דעה. כל עוד אתה נמצא בחסות ההורים. אז זה נכון שדבר כשמדברים על תקופת חז"ל, הגיל של חסות ההורים הוא גיל מאוד מצומצם. כן? החייב אדם לזון את בנו ואת ביתו, בגדרים של חז"ל זה לא עובר את הגילי העשור, כן? בגיל 12 כבר מתחתנים, אז כבר בגיל 6 לא כל כך צריך לדאוג. החובה לזון היא נעצרת מאוד מאוד מהר. אז אפשר לבוא ולהגיד שהיום המציאות היא שפשוט אדם זן את בניו ואת בנותיו עד גיל 30, ואנשים סמוכים על שולחן הוריהם עד גיל 30, ממילא כאילו המציאות כאילו התגמשה, כאילו נהייתה יותר, כאילו התגמשה במובן, אלא כאילו שמרחו אותה, את הציר של הזמן, ואתה נמצא יותר בתוך החסות ההורים עד גיל יותר מבוגר ויותר דואגים לך. אבל מה ש, אם נחזור לעניין שדיברתי קודם, המשמעות הזאת שאבא זן את הילדים שלו והוא דואג להם, זה נותן לו כוח ושליטה, ולכן במילא הוא יכול גם להשתמש בהם, כן? עכשיו, על להשתמש בילדים האלה, אני קופץ לזה שלב קדים, עוד שלב, בעולם העתיק זה גם היה למולך. כלומר, הסיפור הזה שאברהם מתנסה בעקדה בניסיון, בעצם בניסיון של עבודת מולך, הוא לא סתם. האלוהים ניסה את אברהם במשהו שהיה פופולרי אז באותה תקופה, כן? הילד הוא רכוש ההורים.
מה כל כך קשור בניסיון?
מה?
כל אבא עשה את זה, מה כל כך קשור בניסיון?
או, החוכמה היא לצאת בדיוק מהתפיסה הזאת ולהבין אולי שאל תשלח ידך על הנוער ואלוהים יראה לו את הסדר עולה. כלומר, אולי חלק מהמלחמה של הקדוש ברוך הוא בניסיון העקידה הייתה מלחמה במולך, בתפיסה הזאת שכאילו הילדים הם רכוש של ההורים. יכול להיות שזה חלק מהמטרות המשניות של העקידה. כלומר, אני מסכים, בפשטי המקראות זה מבחן של יראת שמיים, כן? כי אתה ידעת כי לאלוהים אתה, זה מה שכתוב בפסוקים, אבל אני אומר, בתוצאות המשניות של הדבר הזה, אם מסתכלים ההקשרים החברתיים, זה עוד משמעות שהיה בניסיון העקידה. כלומר, אין עבודת, אין סחר בילדים, ילדים הם יצור בן קיימא, בן אדם הוא בן אדם, ואי אפשר לעשות דברים כאלה, נגמר. עכשיו, זה מעניין שגם פה בפרקי אלישע, שיש פה ילדים מתנסים בדברים כאלה, מתנסים על הדברים האלה. בוחנים את ההורים בדיוק על הדברים האלה, בוחנים אותם על זה שאתה, הילד הוא לא רכוש שלך. כלומר, אתה צריך לדאוג לטיפוח שלו ואתה צריך להתמסר, אבל לפעמים בסיטואציות קשות, זה פשוט בלתי אפשרי. לפעמים זה עושה משהו, אתה עושה משהו שהוא משהו נגד המגמה הטבעית. עכשיו, פה יש בספרות דוגמה של עסקת בשר. זה אומר לכם משהו, משהו שאני, מה שזרקתי? סתם, בספרות הכללית, שמדברים על עסקת בשר. נכון, סוחר מוונציה. יש, שייקספיר יש לו מחזה של הסוחר מוונציה, מחזה שלימים שימש מאוד הרבה גורמים אנטישמיים לדבר על הסטניות של היהודים. מה הסיפור? יש איזה אציל איטלקי בשם אנטוניו שהוא התחייב בעסקת משכון ליהודי בשם שרלוק. הוא לא הצליח לעמוד בחובות, ושרלוק מתנה את זה שאם הוא לא שהוא מוכן לתת לו עוד רזרבה באשראי רק בתנאי שהוא ייתן לו ליטרת הבשר שלו. בקיצור, ומפייר, הוא הולך לאכול אותו. כלומר, הוא אמר לו שהוא מוכן למכור לו את הגוף שלו. והסיפור הוא סביב באמת אנטוניו לא עמד בזה והוא עכשיו צריך לתת את הליטרת בשר, וזה הרקע של הסיפור. עכשיו, יש כאלה שאומרים ששייקספיר שהוא אמר שעשה את הסיפור הזה, זה בעצם מראה את האנטישמיות שלו, מראה כמה הוא שנא יהודים. למה? הוא מביא את המצב הזה, מצב קיצוני, שהיהודי הרע הוא זה שגורם להציל העדין והאיטלקי אנטוניו למכור את הבשר שלו. אבל יש חוקרים שטוענים, דורשים את שייקספיר לשבח, ואומרים שההפך, הוא לא היה אנטישמי. בהערת אגב, לא בטוח ששייקספיר הכיר יהודים. אין יהודים באנגליה במאה ה-16. כבר הספיקו להרוג אותם. אז אם הוא הכיר יהודים, הוא הכיר אותם מסיפורים. והוא מדבר על סיטואציה שהייתה בימי הביניים בכלל, זה 200 שנה לפניו. אבל זה בהערת אגב, אבל לא משנה. יש כאלה שדורשים את זה לשבח. עכשיו, למה הם דורשים את זה לשבח? יש מונולוג מפורסם באמצע המחזה שבו שרלוק הסוחר אומר לכולם, אתם חושבים שאני אכזר, אבל תדעו לכם, אני לא כזה אכזר. יש לי פה את הציטוט הזה של הדבר הזה באנגלית, אבל הוא אומר משהו בסגנון, אתם חושבים שליהודי אין עיניים, אתם חושבים שליהודי אין ידיים, איברים. לא יצא לי פה כל הזה. אתם חושבים שאין לי, אני אומר את זה ככה מה שאני זוכר בפה, אתם חושבים שאין לי רגשות, אתם חושבים שכל מה שעשיתי זה בגלל שאני רק שטן דמוני שרוצה בשר. אז לא, יש לי רגשות. עכשיו, בזה הוא פחות או יותר נעצר. ואלה שדורשים בעצם לטובה את שייקספיר בעצם מנסים להגיד שהוא הביא את כל המציאות עד כדי אבסורד שם, ששרלוק רוצה לקחת את הבשר של האציל הזה אנטוניו כדי להגיד בעצם את הטענה של היהודים בימי הביניים. אתם, וזה מבחינה היסטורית די ברור, הנצרות בימי הביניים דוחקת את היהודים להתעסק בהלוואי בריבית. למה? יש בזה גם עניין של תפיסה דתית, זה מופיע בחלק מהכתבים של ההוגים הנוצרים, של להשפיל את היהודים, כן? זה על פי איזשהו פסוק בברית החדשה, אבל לא להרוג אותם, רק להשפיל אותם. ומה זה בא לידי ביטוי? בהרבה הגבלות בענייני מסחר. יהודי לא יכול להתעסק במסחר, בימי הביניים. מה הוא כן יכול לעשות? הוא יכול להתעסק בהלוואות בריבית. למה? כי על פי התפיסה הנוצרית, שהם מבינים את הפסוקים שעוסקים באיסור ריבית, הם מבינים אותם בצורה מאוד קיצונית, שכל עניין ריבית אסור, בכל דרך שהיא. אין דרך לעשות ריבית. אסור. עכשיו, כששוק מתפתח, אז צריך הרבה פעמים אשראי. עכשיו, הנוצרים לא הסכימו להתעסק בריבית, כי זה אסור להם מבחינה דתית, ככה הם הבינו, אסור ריבית בכל זה. היהודים, אין להם בעיה להתעסק בריבית. למה? כי מה כתוב בתורה? לאחיך לא תשיך, אבל חז"ל דרשו לנו פריק תשיך. אז לכן אפשר לעשות עסקאות בריבית. בקיצור, מזה היהודים הרבה פעמים התקיימו וחגגו על זה, עד שכתוב בספר החסידים, שמי שעושה עסקאות בריבית וזה שידע שהוא מסכן את הציבור כולו, וזה אסור וזה מסוכן וזה ודאי, זה נגד זה, זה עושה שם, זה חילול השם, בעל ספר החסידים ממש יוצא נגד זה, העסקאות בריבית פצוצה שהיהודים חגגו עליהם, אבל צריך להבין שהם עשו את זה פשוט בגלל שהם לא היה דרך חטא, לא היה אחרת ממה לחיות. עכשיו, כששייקספיר כתב את הסוחר מוונציה, כנראה אולי הוא הכיר את המציאות הזאת, ולכן הוא תיאר את התיאור הזה, שבעצם דוחקים והופכים את היהודים למעין סטניים, כי בעצם כשאתה מביא את הבן אדם למציאות שאין לו ממה לחיות, אז הוא יעשה הכל כדי לחיות. ולפעמים זה גם עומד בדרישות לא הכי אנושיות, לא הכי הומניות, לא הכי הגיוניות. עכשיו, זה שאתה מביא בן אדם למציאות קיצונית, וזה גורם לו להיות לא אנושי, זה חלק מהמציאות שלנו. ואני לא ארחיב בזה, אבל אפשר לראות הרבה סביב תיאורים בשואה, אתה רואה, שומעים דברים מסמרי שיער על התנהגויות אנושיות, מאוד לא פשוטות. גם על דברים מאוד אציליים ומדהימים ומרוממים, אבל גם שומעים הרבה דברים מאוד 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 לא יפים. לא הכל היה זה מציאות של מה שאולי מוכר, קאפוס. צריך לדעת שבמדינת ישראל רצו להכיל עונש מוות על קאפויים. ובדברי ימי הכנסת מתואר איך זרח ברכתיק היה בעצם חותמים מגילת העצמאות, היה חבר כנסת של המבדל, עוצר את הוועדה, הוא היה משפויה עורך דין, עוצר את הוועדת הכנסת בחוק של עשיית נאצים ועוזריהם, הוא מוריד את הסעיף של עונש מוות, הוא אומר שזה אסור שזה יהיה בשום פנים ואופן, אנחנו לא בוחני בשר, בוחני כליות ולב, אנחנו לא יודעים מה הקאפויים האלה עשו שם, אנחנו לא יודעים למה הם הגיעו לסיטואציה הזאת, למה הם התנהגו בצורה הזאת, אבל היו הרבה אנשים שרצו שקאפויים יהיה בהם עונש מוות. ולמה? כי הקאפויים האלה נהגו באכזריות. כלומר, בסיטואציה שאין לך מה לעשות, אין אוכל, הצורם נמצא מעליך, אתה מגיע לפעמים להיות תת אדם. עכשיו, אני חושב שבסיפור הזה של מלך ישראל שהולך על החומה ורואה את אותם נשים שבעצם עושות עסקה בילדים שלהם, זה מציאות דומה. אין אוכל, אין מה לעשות, זה מביא את ההתנהגות האנושית להיות תת אדם. אבל מה חשוב פה, וזה מה שמספר לנו, מספר לנו הכתוב, שהיא בעצם מתחרטת בדקה ה-90. וזה מה שאני קצת הקהלתי פה בכל הסיפור הזה. היא מתחרטת בדקה ה-90, היא באה למלך ומבקשת ממנו, אני לא רוצה לעשות את זה. טעיתי, פספסתי. על אף הפי זה, אני לא רוצה לעשות את זה, תושיע אותי. עכשיו, ברור שהוא יושיע אותה, זה לא חוזה, זה חוזה אסור, זה חוזה לא מוסרי, כלומר, המלך יכול להציל אותה, אבל...
לא, היא לא רוצה לעשות החלפה שלה.
נכון, היא לא רוצה לעשות את ההחלפה, היא לא רוצה לתת את הבן שלה לשותפה. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם היא יכלה, אם היא ביצעה את העסקה. כלומר, לא ברור מתוך ה... כתוב ככה, ונבשל את בני ונוכלהו, ואמר עליה, ביום האחר, תני את בנך ונוכלנו ותחבא את בנה. לא ברור אם העסקה התחילה. מתוארת העסקה, כלומר, יום אחד הבן שלך, יום אחד הבן שלי, וככה יהיה לנו בשר. לא כתוב אם באמת העסקה בוצעה. אבל ברור שהיא התחלתה בדקה ה-90.
מה זה בנים של את בני ונוכלהו?
מה?
מה זה בנים של את בני ונוכלהו?
אבל נוכלאו, אז אתה יכול להגיד שהם באמת אכלו את זה, ונוכלאו, זה תיאור כאילו של המציאות, או שזה בעצם כאילו ההתנסחות של החוזה, כן? ונבשל את בני ונוכלאו, כלומר, ונוכל אותו, מה זה לא ש... לא חייבים לקרוא את זה שזה בוצע עכשיו, לא בטוח שזה בוצע עכשיו. אפשר אפשר להגיד שזה באמת בוצע כבר, ואז התחלתה בדקה ה-90, והיא הייתה לא כל כך מוסרית, אבל כשזה הגיע לילד שלה, היא פתאום נעצרה. פתאום הרחמים שלה נחמרו. יכול להיות שהיא בכלל ויתרה על העסקה. אני לא יודע, אפשר גם את זה ככה לקרוא את זה. אבל אני חושב שאם אני התחלתי לדבר על הציר הזה של אכזריות רחמנות, אז זה משהו שמאוד מעניין. כלומר, זה מתחיל בעבודה, זה מתחיל באלישה שאולי ככה נאבק עם הנערים, זוהם עליהם שלא ברור למה הוא זוהם עליהם, בדיוק, קראו לו כריח כריח, משהו מאוד אגרסיבי, ובואו נגיד ככה, אם נניח הנערים האלה הם נערים גדולים, אז אפשר אולי להוציא את זה מהציר. אבל אחרי מלך מואב, ששם יש עבודת מולך, יש סיפורים שאנחנו רואים שלאור המציאות הקשה, אף על פי כן יש איזשהו בסוף הרגש האנושי מנצח. יש איזושהי רחמנות, יש איזושהי בקשה של, אף על פי כן לא להגיע לכזאת אכזריות ותת אדם. בפועל אני חושב שזה שכל הסיפורים האלה מופיעים אצל נביא בעל נס, כמו אלישע, יש לזה איזה משהו, שמה שדיברתי קודם, של איזושהי אמירה שבכל הכאוס הזה נמצא תמיד הקדוש ברוך הוא. כלומר, גם במציאות הכי קשה, יש קדוש ברוך הוא. עכשיו, זה נכון שזה לא רק שיש קדוש ברוך הוא, זה גם שהאנשים הם בדקה ה-90 בסוף כן מתנהגים כמו בני אדם, ואולי עוצרים את האכזריות האנושית שנובעת מתוך התנאים הקשים, אבל אולי זה גם אומר עוד אמירה שצריך להבין באיזה סופו של דבר שכמה שאנחנו חושבים שאנחנו מוסריים ואומנים, האנושיות יש לה את המגבלות שלה. יש לאנושיות את המגבלות שלה. ואם בסוף לא יבוא הקדוש ברוך הוא ועל ידי הנביא ויושיע, אנשים יכולים להגיע לתת אדם ולהיות אכזרים ולהיות בהמות. לא צריך להיות כל כך, כל כך, כל כך, כל כך בטוחים במוסר האנושי. אז זה מה שאני חושב שאפשר אולי, בציר הזה של הסיפורים של הילדים באלישע, אפשר למצוא איזשהו משהו שהוא מחבר. אמרתי את ההסתייגות בהתחלה, יכול להיות שהילדים פה, זה פשוט בגלל שזה הסיטואציות האנושיות שיצאו פה כדי לספר את הסיפור של הנביא, כי ילדים הם אחוז די ניכר מהעולם, אז לכן יוצאים שיש ילדים. אבל אולי יש פה איזה משהו שהוא קצת מעבר, שהרחמים האנושיים סביב יחסי הורים ילדים שלנו הם כל כך ברורים וכל כך טבעיים, בשעות קשות גם הטבעיות הכי בסיסית עומדת למבחן ולא תמיד היא מצליחה לעמוד, ולפעמים היא נכשלת, וצריך נביא כדי שבאמת יתפטרו הדברים. ולא, אני לא אומר, ולאו דווקא נביא, לאו דווקא בעל נס, לאו דווקא בבא, אלא נוכחות אלוקית, כן? זאת המשמעות של הדברים. אני אסיים בסיפור שאני מאוד ככה, מאוד מיוחד אני חושב. יש איזשהו רבי, בוא נגיד ככה, ציוני, אנטי ציוני, לא ברור. כלומר, הוא ציוני, הוא מת כציוני, אבל הוא הרבי ממונקאץ'. מלחמת העולם השנייה היה חסידות בהונגריה, שקראו לה מונקאץ', שהרבי הראשון שלה, מנחת אליעזר ממונקאץ', היה אחד מהתקיפים והמתנגדים החריפים ביותר לציונות, ממש, בצורה חבל על הזמן. החתן שלו שרד את השואה, הגיע לארץ ישראל, והוא כתב ספר על קורות חייו בשואה, ובעצם על איזשהו מהפך אמוני שחל בו, שהוא נהיה ציוני. הוא היה רב בדרום אמריקה איזו תקופה, אחרי זה הוא נפטר בפתח תקווה, באמת כממש, אולי לא כרבי חסידי, בוא נגדיר את זה ככה. בחסידות עצמה שהיא קיימת היום מונקאץ', הוא נמחק, מחקו אותו, נתנו לבן הבכור שלו להיות הרבי, העלימו אותו, הוא איזשהו חור שחור בחסידות. עכשיו, הוא כתב את הקורות חייו בשואה, והוא סיפר ש... הוא עצמו לא היה במחנות המוות, הוא הצליח איכשהו בדרך לא דרך לצאת מהונגריה. הוא אמר שהוא שאל את הבחורים ואת הילאי השם, כל מיני אנשים שהוא הקים משם, מה עבר לכם שם? ואחד מהשאלות שהוא שאל, תגידו לי, איך התפללתם? מה יש להתפלל באושוויץ? אז הם אמרו לו שהם התפללו וביקשו מהקדוש ברוך הוא שיגיד להם שכל מה שעובר עליהם עכשיו זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עושה להם את זה, ולא יד המקרה. וזה זה מה שמתפללו. תתפלל ש תתפלל, אנחנו מתפללים לדעת שאבא ירביץ לנו מהשמיים, אבל זה אבא ולא איזה משהו אחר. עכשיו יש בזה משהו, אמירה, אני חושב שזה מתחבר קצת איפשהו בנוכחות של הנביא שמגיע גם באיזשהו מקום מאוד כאוטי שקשור לאמירה הזאת, שגם שהמצב מאוד מאוד קשה ומצב מאוד מאוד אכזרי, כדי באמת, מה שבאמת הרגש האנושי הכי, בוא נגיד ככה, מאמין, זה לראות שבסופו של דבר יש פה אלוהים. יש אלוהים במקום הזה. כלומר, זה נמצא שם, זה מגיע לשם. זה מגיע לשם, למקום הזה שבן אדם רוצה לראות שיש פה אלוהים. ולכן גם הנוכחות של אלישע, לא רק בבחינה של ה... אולי המסר כאילו של לראות, לבחון את עם ישראל ולהביא אותו למצבי קיצון, לראות איפה הוא עומד, כן, עד המצב, עד הדקה, עד ממש כמו אצל אברהם אבינו, כן, הוא כבר מגיע עם המאחרת ואל תשלח אתך לנער, לא רק להביא בבחינה, לא רק הניסיון שבדבר, אלא גם האמירה שבסופו של דבר בכל הכאוס, וזה מופיע הרבה פעמים, יש אלוהים, יש קדוש ברוך הוא גם בזה, וזה לא דבר פשוט. כלומר, זה לא דבר פשוט לראות בתוך הקואטיות הזאת, ואני לא בטוח שאותם נשים שעשו את העסקה, עסקת הבשר הזאת, היו יכולים לראות בסוף את הנוכחות האלוקית, למרות שאחרי הביטוס אלישע נכנס לעניין, וכן אולי נפטר הבעיה של הרעב, אולי לא נפטר, היא לא נפטר את הבעיה, אבל אלישע פתאום עוד פעם מופיע. אני לא יודע אם הם ראו את זה, אבל זה חלק מהעניין. חלק מהעניין זה שגם במקום הכי קואטי יש אלוהים. וזה זה זה לגבי דברי הנביאים. אני אסיים, אצל שייקספיר זה לא קיים, זה משהו שקצת מעניין. אצל שייקספיר זה רק מתואר כדילמה, כן? מה אתם חושבים שאני לא בן אדם? אתם חושבים שאין לי משהו אנושי? זאת אומרת, אצל שייקספיר יש באיזשהו משהו כזה אמון מאוד באומניות, אמון מאוד באדם, אין אלוהים. הוא לא מביא פה את אלוהים כפתרון לבעיה של המציאות שהופכת את הבן אדם לאכזרי, כן? שזה מה שנראה לי מסופר, מה שקורה בסיפורים של הילדים של אלישע, שאלוהים הוא הפתרון למציאות הדוחקת והקשה. שייקספיר זה משהו אחר, זה... אני אנושי גם כשאני אכזרי, כן? גם כשאני אכזרי זה לא אומר שאני צלם אלוהים, אבל זה מעמיד באמת בשאלות קשות, שכן אז אתה שואל מה? אז זה כל פה שאפשר, כאילו, גם כשעשה את המסע הכי אכזרי בעולם, אז הוא בן אדם, נכון? מעלה שאלות לא פשוטות, זה כבר לא קשור כדי לסיפור. סליחה שאחרתי, אבל זה הרעיון שלי פה על לפחות על הקשר שבין הסיפורים הילדים אצל אלישע.